כיוון שהגיע זמן תפילה, אסור לאדם להקדים בפתח חברו לתתן לו שלום, משום ששמו של הקדוש ברוך הוא שלום, אבל מותר לומר לו צפה טובה. ואפילו זה אינו מותר, אלא כשהוסך הלכת לראות איזה עסק ואגב פגש את חברו. אבל אם אין המולך אלא להחמיד את פניו כל יום תפילה, אפילו זה הלשון אסור. וכן אסור לכרוע לפניו כשמשקיעים לפתחו, אפילו בלי שלום. ויש אומרים שקריאה אסורה אפילו בלא משקיעים לפתחו. אם התחיל לברך את הברכות ואחר כך אין לחוש, ואם אין הוא משקיעים לפתחו אלא שפגע בו בברך, נותר לעשות לו שלום. ויש אומרים שאפילו מוצא חברו בשוק, יאמר לו צפרה במריפיו, כדי שייתן לב שאסור לו להתעכב בדברים מהרים, כדי עד שיתקבל. ואסור לאדם להתעסק בצרכיו או ללכת בדרך עד שיתקבל תפילת שמונה עשרה. ואסור לאכול ולא לשתות כל יום תפילה. אבל מה היא? מותר לשתות כל יום תפילה, בין בחול בין בשבת מיימתו, שלא חן מצוות קדוש אלא לאחר התפילה. וכן אוכלים ומשקיעים לרפואה נותר קודם תפילה. הצמא והרעב בכלל חולים הם, אם יש בהם יכולת לכוון דעתם יתפללו, אם לאט אם רצו אל יתפללו עד שיאכלו וישתו. אם התחיל לאכול קודם עמוד השחר צריך להפסיק, ויש אומרים שאין צריך להפסיק. נתחיל במה שסיימנו. כתוב שמה אל תאכלו על הדם. כמה פירושים פירשו רבותינו מסכת סנהדרין דף סמך ג', מה זה לא תאכלו על הדם? מה פירוש לא תאכלו על הדם? יש פירוש סנהדרין שפסקו דין על אדם להוציא אותו להורג בשביל שרצח או עשה איזה עבירה שחייב עליה מיתה, אחרי שנתנו את הפסק דין, כל אותו היום אסור להם לאכול. לא תאכלו על הדם, אתם גרמתם שדם של נפש מישראל נשפך, אפילו שהוא חייב מיתה לפי הדין, פסקו על פי התורה, אפילו אחי באותו היום לא יאכלו. כל זה להראות גם כן השתתפות בצער. לא גמרו, עשינו אותו, הרגו אותו, גמרנו. לא, אפילו קדוש ברוך הוא כביכול בוכה על דם רשעים שנשפך. קרני מראשי, קרני מזרועי, כך יאמר בן מאיר. הקדוש ברוך הוא חס אפילו על דם רשעים שנשפך, ורחמיו הכל מעשיו. מצרים כמה עשו לישראל? מעט עשו לישראל, שעבדו אותם בפרך, הרקחו את הילדים שלהם ושחטו אותם, והיו עושים אמבטיאות לפרעו בדם של הילדים של ישראל. ולמרות הכל, כשנטבעו בים, הקדוש ברוך הוא אמר מעשה ידע טובעים בים ואתם אומרים שירה, השתיק מלאכי השבט שלא ישירו לפניו. לכן, כיוון שהקדוש ברוך הוא כל כך חס אפילו על דמם של רשעים שנשפך, וכל שכן בדרך כלל היו כולם אלה שלפני שהורגים אותם היו אומרים בידוי וחוזרים בתשובה, כמובן זה בידוי אחרון שלהם מסכנים, היו בוכים. אבל התורה סיבתה, אין ברירה, ועשה הרע מקרבך. כן, בכל זאת, כמו שאמרנו אותו היום, כמו שהם גם כן משתפים בצער המשפחה, כל היום כולו לא היו טועמים שום דבר, נשארים בתענית כל אותו היום. לא תאכלו על הדם, זה פירוש אחד. גם בגמרא מועד קטן י"ד כתבו את הפירוש הזה. יש עוד פירושים שונים. זאת אכלו על הדם, שאדם אוכל את הבשר אחרי ששחט, אוכל יחד עם דמו, כמו שכתוב, אך בשר בנפשו דמו לא תאכל, אלא צריך למלוח אותו, להכשיר אותו, לתקן אותו, כדי שמותר באכילה. כן, עוד כמה פירושים. אחד הפירושים שהביאה הגמרא במסכת ברכות דף י', לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם. אז לפני תפילה, אם הוא אוכל איזה דבר, עליו נאמר לא תאכלו על הדם. קודם כל אדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, זה על דמו, כי הדם הוא הנפש. להתפלל על נפשו, להתפלל שלא יהיה לו חס ושלום ייסורים, רפאנו השם ונרפא, פרנסה טובה, כל הדברים האלה שהם חיותיו, חיותו של האדם. לכן אל תתפללו קודם, אל תאכלו לפני שתפללו על דמכם. בכאן שאסור לאכול דבר לפני התפילה. אדם שיושב כמו שיש ביום שבת כאלה, יודעים שמתאחרים הרבה בתפילה, יש שחרית, מוסף, יש פעמים גם כמעריכים יותר מדי, אז יש מן האדם מרשים לעצמם ללכת לאכול. זה אסור. אסור לאכול לפני שיגמרו את התפילה, אחר כך. בין שחרית למוסף, בין שחרית למוסף, אם עושים קידוש, מותר לו לאכול, לטעום. לא לאכילה סעודה, יותר מקבצה, זה אסור. אבל אם זה עד כאן פחות מקבצה, זה סעודת ערעי, אז מותר לו לאכול. לאכול, אבל לא לשתות יין, שעור רביעית, אחר כך אסור לו להתפלל מוסף. אלא יש לי רוב רביעית בשביל לקיים מצוות קידוש, ואחר כך שיוכל. כן, על כל פנים, לפני התפילה, לפני שחרית, אסור לאכול אכילה ממש חתיכת עוגה למשל, וזה דבר, אין צריך לומר סעודה של דחם, פשיטה שאסור. לא לאכול איזה פרי, לקחת תפוח לאכול. זה אסור. ופרי שאמרנו, שקודם אדם להתפלע על דמו ואחר כך יאכל. ועל זה הביאו פסוק גם כן מירבעם בן נבט, שהיה חטא והחטיף ישראל. אמרו עליו, אמר לו הנביא, ואותי השלחת אחרי גביך, בשם הקדוש ברוך הוא אומר לו. אותי השלחת אחרי גביך, זה היה אחיה השנוני. הוא היה מבית דינו של משה רבנו. למד בבית דינו של משה רבנו. ויאריך ימים ושנים, הגיע עד ירבעם. ירבעם זה 480 שנה. אם למד בדינו של משה רבנו, לא היה ילד קטן, תינוק, משמע שהיה אדם גדול. כן, חי למעלה ב-400 שנה. והוא משך למלך את ירבעם בן נבט. הוא משך אותו, בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, לא מלבועסה. ואחר כך בסוף, זה ירבעם זה, חטא וחטא את ישראל. והיה קדוש ברוך הוא מלא כעס עליו. לקח אותו מאחרי הצון, והגדיל אותו ועשה אותו מלך על ישראל. נשאר עם רחבעם בנו של שלמה המלך שני שבטים, יהודה ובנימין, ועם זה נתן לו 10 שבטים. והנה לבסוף, מרד בכל והלך וחקית ישראל, עשה שני עגלי זהב, אחד בבית אל ואחד בדן, ואמר אלה אלוהיך ישראל אשר יעלוך מארץ מצרים. והעם טעו אחריו בעבורות הרבים. זה היה פרצעת חמורה מאוד. שנים רבות ישראל עבדו את הקדוש ברוך הוא, פתאום בא זה הרשע הזה, הפך את הקערה על פיה. והיה הקדוש ברוך הוא בכעס עליו. והנה חלה בנו של ירבעם, היה שמו אביה, כן, חלה. ונואש בחוליו. הרופאים אמרו נואש, אין סיכויים להיה. בכל זאת, הוא רצה שהנביא יאמר לו, אולי יש סיכויים שיחיה הילד הזה. מה עשה? הלך, קרא את אשתו, הוא יודע, הוא ילך אצל אחיה, יתנו על הראש. אז קרא את אשתו ואמר לה, תחפשי, שלא ידע שאת אשתי. ותכי, תגידי שיש לך בן שהוא חולה, אולי יתפלל עליו ויחיה. אז ככה היא עשתה. היא דרכה על הפתח של ביתו, הוא היה כבר עיניו קמו מלראות, הוא לא רואה. רק שמה את רגלה בפתח השער, ואמרה, למה את מתחפשת, למה את מתנכרת, ואני ידוע עלייך קשה. יש לי שליחות מהקדוש ברוך הוא, שליחות קשה מאוד. ותשיב לומר לה, תגידי להם עליך, אני גדלתי אותך, רוממתי אותך, לקחתיך מאחרי הצון, סך הכל היית רועה, ועשיתי אותך מלך על ישראל. ואתה מה עשית? אתה הלכת ועשית ככה, חטאת וחטאת את ישראל, ואותי השלכת אחרי גביך. דלקת אותי אחרי הגב שלך. זה דברים פשוטם. אבל למה אמר הדברים האלה, אחרי גביך? גביך זה הגב שלו, גבו זה הגוף שלו. מה פירוש שם דברים? התחיל מתחילה בדברים קטנים, אחר כך הלך בדברים חמורים. דרכו של יצר הרע, לא באתי כף מיד אומרו עבירה חמורה מאוד. ירבעם בן נבט היה איש גדול בתורה, לא היה איש פשוט, קטיר כזה והגמר. נכון שהיה פה חטא שיקחו ממנו עוד פעם את המלכות, ולכן עשה מה שעשה. כמו שאמר רבותינו, גסות הרוח שהייתה בירבעם, היא שהטרידה אותו מן העולם. היה גאה, ולא יכול לסבול שיקחו ממנו חזרה את המלכות. שנתנו לו. והיה פוחד, יש לך ביטחון והקדוש ברוך הוא. אם השם נתן לך את המלכות, נתן לך, מה אתה רוצה? הוא התחיל לחשוב בדרך הטבע. עוד מעט יש שנת השמיטה תעבור, במוצאי שנת השמיטה כתוב, ויצא משה את העם לאמור, ככתוב שמה, במועד שנת השמיטה בחג הסוכות, בבוא כל ישראל לראות פני השם אלוהיך, במקום אשר יבחר, תקרא את התורה הזאת באוזניהם. הקהל את העם, האנשים והנשים והטף, וגרך אשר בקרבך, מה הם ישמעו ומה הם ילמדו. וכן היו עושים, זה מסורת קבועה הייתה לעם ישראל. כל שמונה שנים, מוצאי החג, היו מתאספים בבית המקדש, או במקום שהיה שם מזבח, משכן שילה, משכן שילה התקיים 369 שנים, קרוב ל-370 שנה. זה המשכן שבנה אותו משה רבנו, והיה כל הזמן, היה בשילה. כשחרב שילה, הלכו לנור. כשחרב נור, הלכו לגרעון. כן, התקיים הרבה שנים. והיו הולכים שם, בחצר של המשכן, היו עושים בימה אחת גדולה, גבוהה מאוד, שכולם יראו את המלך, עם בגדי הסירת שלו, כבוד מלכות שלו, והוא לוקח ספר תורה וקורא משנה תורה. מתחיל אלה הדברים, מדבק באיזה מקומות, אחר כך אומר שמע ישראל, אחר כך אומר, והיה עם שמוע תשמעו, כולם אומרים יחד עמו, מקבלים עליהם עם לחוד שמיים. אחר כך אומר פרשת המלך, פרשת התוכחה, פרשת כתבו היה קורא, אם תשמעו לי, אם לא תשמעו לי, היה קורא קורא. והיו כולם עושים לו כבוד גדול, זה מלך שהוא קורא בפניהם, אין רשות שום אחד אחר לעשות את הדבר הזה, רק המלך. וקבלה בידינו, הלכה למשה מסיני, המלך אינו רשאי לשבת על בימה ויקרא לעם ישראל, אלא אם כן בא מזה למלכות בן דוד. אבל מלכות אחרת לא יכול, צריך לעמוד ולקרוא. וכן, כך היה אגריפס המלך, כשקרה בבית שני, היה עומד בקורא. אבל כל המלכים שהיו יכולים רשאים לשבת, היו צריכים להיות מזרע מלכות בן דוד. אין ישיבה בחזרה, אלא למלכות בן דוד בלבד. ובכן, כשהיה המלך צריך לשבת, אז התחיל לחשוב ירום עם. לפי דרך הטבע התחיל לחשוב. רחב עם בן שלמה, זה מזרע בן דוד. עכשיו, עוד מעט תהיה שנת השמיטה, ואחר כך צריכים להתאסף כל ישראל, להקל את כל העם, אנשים, נשים ואתה. יבואו גם כן עשרת השבטים, כולם יעלו לרגל, וישב האדון הזה, אדון רחבעם, שהוא זרע מלכות בן דוד, יישב למעלה בבימה, ויקרא ספר תורה. ואותו את ירבעם, מי יתחשב בו? אסור לשבת, צריך לעמוד. אם אפילו יעזבו אותו יעלה, כבוד ירבעם בן נבט, יעמוד בכבוד, ולמעלה. הוא עומד, וזה רחבעם יושב. תגידו, זה המלך וזה העבד. וילודו בו. וכולם אחר כך פעם, אחר פעם, רחבעם ושלמה. אבל אם השם נתן לו מלכות, תערי על הדעת, שהקדוש ברוך הוא נותן ככה בחינם, נתן לו בשביל תורתו, בשביל צדקתו, היה צריך להאמין בקדוש ברוך הוא. לא, היה חסר בטחון. היה פוחד, דמום רגש נחיתות, ולכן הלך עשה את המעשה הזה. אמר, אסור לעלות לרגל. מי שעלה לרגל, הורגים אותו בסייף. אלא צריך שילכו כולם לבית אל, ודם, שני המקומות האלה, ושם שם את העגלים, אלו אלוהיך אשר ידעוך מארץ מצרים. ויתעה את החיה השנוני. איך ישראל הם תמימים כל כך, ושמו עלו תקל פתאום לעבוד עבודה זרה, אלא הלך אצל החיה השלוני, התחיל לבקש אותו, תחתום לי בבקשה על הקירוז הזה. פני שיש חלק שומעים לי, חלק לא שומעים לי. מה כתב שם? אני קורא לכל עם ישראל לציית לכל מילה שיאמר ירבעם בן נבט, ואפילו אם חס ושלום יאמר עבור המדברה חייבים לשמוע לו. אמרו, מה אתה אומר? אני אחתום לך שאתה תאמר עבודה זרה, אבל אני חשוב בעיניך שאני אעבוד עבודה זרה? אני לומד תורה יחד איתך. איך תעלה על דעתך שאני אעבוד עבודה זרה? זה גוזמה בעלמא. קלט מסיד, גוזמה להראות שחייבים לשמוע בכל דבר. טעה מסכן אחריו. טעה החיה שלו, וחתם לו. הלך לזקני ישראל, סנהדרין, תראו, היה שינוי חתם, אתם מתחתנו, זה גדר הדור. אתם יודעים שמשה רבנו חתם לי, אתם מתחתנו, אז זה פורשו בזמן, חתמו, כל אחד חתם, אז הביא את המנשח הזה, תראו, כך אמר החייה שלוני, ויתעד כל ישראל אחריו, ובעמת הרבים צריכים לעבוד עבודה זרה, במקום שילכו לעלות לבית המקדש, בשלוש הגלים, נגמר, העמיד משמרות, וכל מי שיעלה, היו מורגים אותו בחרב. אביה זה, בנו של ירבעם, הוא הוציא את המשמרות, באיזה מקומות הצליח להסיר את המשמרות, אמר, דמוקרטיה, מי רוצה לעלות לרגל, שיעלה, מי שרוצה ללכת לעבוד על עזרה, שיעלה, שילך לעזר את זה. אבל למה לעשות משמרות, לקוף עליהם, דקטקטורה, הוא היה ליברל יותר מאבא שלו, והסיר את המשמרות בכמה מקומות. אבל זה לא עזר לו, מסכן, הוא חלק, כשהגיע נעשה אנוש במחלתו, אז אמר לה, יעל נמצא בו, חייה שלוני אומר על הילד הזה, אומר הילד הזה, את תגיעי לסף הבית, חזרה, והילד הזה ימות. אבל יעל נמצא בו דבר טוב, זה שהסיר את המשמרות, אז יספידו אותו כל ישראל, ועשו לו קבורה בכבוד, הרוויה בכבוד, ויקברו אותו. זה מה שאמר לה. וזה המדע, אותי השלחת אחרי גבריך. אז התחיל בדבר קטן, התחיל, מותר לאכול לפני התפילה, כך זה כל כמו שאמרנו, יצר הרע. התחילה אומר דבר קטן, אחר כך חלק מדברים גדולים. אז אמר, מותר לאכול, מה, נערכים הרבה בתפילה, עושים שעתיים, שלוש, המסכן אדם יהיה תענית בשבת, מתי לאכול? תאכל את החמים ותשתי לך בשחרית. היו שושמים, עשיר הבשר ואוכלים לחם לסוח, אחר כך נפלל. זה שאמר, ואותי השלחת אחרי גביך, אחרי שמלא גופו באכילה ושתייה, אחר כך בא להתפלל. ואותי השלחת אחרי גביך. זה רמז למה שהתחיל לפשוע. אבל אחר כך, כמו שאמרתי, מרעה יצא והגיע למה שהגיע. אז סוף סוף, כשמזכיר את זה, אחיה שלוני, ושנשלחת אחרי גביך, שאסור לאכול לפני התפילה, חומר הדבר. זה דבר חמור עד יותאם מאוד. יש לצערנו איזה אשכנזים מזזנים בזה. אוכלים את החמין, הם הולכים מתפללים מאוחר, וחוזרים מאוחר. אז את החמין לא יכולים לחכות מסכנים בבטן שלהם, רכה, מוכה ומבולקה, אז אוכלים את החמין לפני שילכו להתפלל. ועושים עבירה חמורה. העבירה של ירבעם בן נבט שמצילנו זה מעוטנים לבוא לעבירות הכי חמורות יש מן אדם צריך לדעת צריך קודם כל לבקש מהקדוש ברוך הוא על נפשו, על נשמתו, על בני ביתו ואחר כך יוכל שתהיה את המקרה שסובע אותנו דרכי היתר אז לכן אמרו כל האוכל ושותה קודם תפילה עליו נאמר ואותי השלחת אחרי גביך אבל יש עניין שלפני שבת, למשל, כל אכילה ושתייה דרך גאווה, גביך פרשו רבותינו גאיך, לשום גאווה. כלומר, לא כל אכילה אסורה, לא כל שתייה אסורה. רק דברים שיכול אדם להתגאות בהם, ואכלת ושבעת ורם לבביך. אבל אדם ששותה איזה רפואה מסכן, אוכל איזה אוכל בשביל רפואה, שהוא לא מרגיש טוב, חדש, יש לו פעמות לב, ואוכל כדי להשקיט את ליבו. זה עושה זה בשביל תרופה, בשביל רפואה, זה לא עושה בשביל מתגאות. זה מותר לך תחילה. לכן הוציא הפסוק הזה בלשון גאווה. הוציא השלחת אחרי גביך. אחר שמתגאה זה בא להתפלל לפניי. אבל זה מסכן מתגאה, זה עושה זה בשביל שהוא חולה, לא מרגיש טוב. זה מותר. מכאן נמד הרמב״ם, הצמא והרעב, שאינם יכולים לכוון דעתם בתפילה, מותר להם לאכול ולשתות ואחר כך לבוא. הצמא, אדם קם בבוקר, יש אנשים מרגישים צמאון בפה. אין דעתם נוחה להתפלל עד שישתו או כוס קפה או כוס תה. זה כמו מים, מה זה תה? תה, מים צבועים, יש מהם מעצץ, אז מה זה? זה דבר שהוא מזין, זה חלב, זה בשר, זה ביצים, זה כלום. אז מותר לשתות תה, מותר לשתות קפה. כן, לפעמים אלה של מים מותר. מאיפה למדו את זה? במילת גביך גאיך. דבר שהוא שייך בו גאווה. אני פשוט אמין, זה נקרא שמו גאווה, ושייך בו גאווה. כן לכן שזה מותר לשתות כוס תה או קפה. אלא הרב פרי חדש עליו השלום אמר שנשתה את הקפה בלי סוכר, בעצם בתוכו מתיקה. זה גם כן נקרא שמו מעד גאווה, שמתמתק ואוכל דברים מתוקים. בזמנו של הרב פרי חדש היו כולם שותים קפה טורקי בלי סוכר. אתם יודעים איזה קפה טורקי? עד עכשיו יש אנשים מתים לשתות קפה טורקי, וזה בלי סוכר, בלי שום דבר. אבל אחר כך אנשים שותים, זה לא בשביל לעשות פנטזיה, להיות טורקי, מה אני עניין מטורקים אני? אני רוצה לשתות קפה שדעתי תהיה מיושבת, ועם קפה נביר, לא שלא לשתות מאשר לשתות. או ישתה תה בלי סוכר, בלי טעם, בלי ריח, ואני אומר רגליים בפילה, איזה טעם יש בזה? שום דבר, זה כלום. לכן כתב הרב עקרי הדת, הרב רבי דניאל טירני, אחד מהפוסקים החשובים לפני 200 שנה בדרוש הרב חידה, הוא אומר בדורנו זה נחלשו הגופות, ולשתות קפה יותר בלי סוכר, אז מעדיפים לוותר עליו, לכן מותר לשים בתוכו סוכר כדי להמתיק אותו שאוכל אחד לבלוע אותו. גם הקפה בלי סוכר זה מזיק, אולי יכול להיות שזה מכביד על לבו של האדם. שמים למעט סוכר, ויש לכם מים, אם תוכל מים, אז מים בעד, מה יש? לכן התירו מאחרי הרב עקרי הדת, באו אחר כך אחריו כמה גדולי העולם, והתירו, כגון הגאון מהרשם, רבי שלום מרדכי מברג'אן, היה גאון, פוסק גדול. לכן גם כן הרב נהר מצרים, בארון בשמעון, יספת לשורת שי, כמה ספרי שאלות ותשובות. שכולם התירו עם סוכר לפי הזמן שלנו, גם הרב בית עובד רבי יהודה שמואל אשכנזי ועוד כמה רבנים. לכן המסקנה כיום אפילו בימות החול מותר לשתות תה עם סוכר, אם הוא נחוץ לו, הוא רואה שהפה שלו יבש, הוא הולך שם להתפלל, שיתפלל ביישוב הדעת, מותר לו שישתה תה, הוא שישתה קפה, אפילו כבר עלה עמוד השחר והגיע הזמן תפילה, אבל בגלל מותר לו. כי בלא הגיע הזמן תפילה, חצי שעה למשל נגיד לפני עמוד השחר, לפני עמוד השחר, כי זמן תפילה מתחיל מעמוד השחר, תפילה בדיעבד מועיל אחרי עמוד השחר. אבל חצי שעה לפניכם, וכאן למשל נגיד בשלוש, בארבע, והוא רוצה לאכול משהו, הוא מרגיש לבו רעב, אני יודע, רוצה לאכול משהו. אפילו לא קורה, לא חס בשלום, לא חולה ולא שום דבר, רשאי לאכול. מצד הדין, מצד התורה, בגמרא שלנו אומרת בפירוש שמותר לאכול. אפילו שהוא ישן, אמר ברכות השחר, תקף אחרי זה, ברכות התורה גם כן, ואחר כך יוכל, כפי שעדיין לא הגיע זמן תפילה. מתי אנחנו אוסרים את כל האיסורים האלה? הגיע זמן תפילה אחרי עמוד השחר, תתפלל ואחר כך תאכל. והוא מקדים לאכול, אז הנה אמר אותי, השלכת אחרי גביך. אבל כל מה שלא הגיע זמן תפילה, אני לא יכול להתפלל, מה אתה רוצה ממני? לא אוכל ולא ככה, מה זה? אז זה מותר לו לאכול, זה לפי הדין. אבל בזוהר הקדוש מחמיר בזה, הוא אומר שגם זה אסור. אנחנו ישנו כלל, כל מקום שהתלמוד שלנו חולק על הזוהר, פוסקים הלכה כמו התלמוד. בתלמוד שלנו בתענית דף י"א מפורש שמותר לאכול אחרי שאדם ישן וקם ועדיין לא עלה עמוד השחר, מפורש שזה מותר. וכך פסק גם כן בשולחן ערוך, מרן בסימן תקס"ח, כתב שם משהו מותר. אבל בכל זאת, טוב הדבר לחוש, אני לא אומר מצד הדין, שאני אמרנו שזה מותר, אבל באדם שיכול להחמיר על עצמו, לחוש את דברי הזוהר הקדוש, שיחמיר בזה מאוד, ולא יאכל אלא אחרי התפילה. דווקא מנה, כמו אלה שקמים בבקשות. אלה שקמים בבקשות, יש פה כסאות, תשב פה, למה אתה עמוד? כן? למשל, כמו שהזכרתי, אלה קמים בבקשות בליל שבת, מתחילים בשעה שתיים, שעה שלוש, מתחילים להגיד בקשות. אז הוא בא לכאן עד שעה שבע, עד שהולכים לפני שחרית. באותו הזמן עדיין זה לא עלה עמוד לשחר, עוד לא הגיע הזמן תפילה בכלל. מחלקים להם, לא רק תה, לפעמים מחלקים להם עוגות, או איזה מיני מתיקה, בפרט למשוררים שמוציאים, נוציאים אנרגיה, מסכנים, נפחים באש פחם, כל הזמן שרים, צריך כוח, צריך דרך לתת להם, בנזין, ומה לעשות? אז נותנים להם לאכול משהו, אז זה מותר, יש לכם על דעת הפוסקים שמתירים, כדי שהעקר הוא כאן בדברי התלמוד. אבל אדם שנמצא שם והוא לא כל כך נחוץ לו כל כך הדבר, טוב הדבר שימנע, כדאי לחוש את דברי הזוהר הקדוש. אבל אם אני מרגיש חולשה בפרט אמון בעצמו שער, כמו שאמרתי, הוא זקוק לכך, טוב, יש לו מה שיסמוך, אין למחות בידם, רק שידחדכו לעשות את זה לפני עמוד השחר, שעדיין לא הגיע הזמן תפילה. אז הוא צריך לדעת מתי זה עמוד השחר, ואם יראה שמחדקים, אמר להם, עד כאן תחום שבת, אותנו לכם לפני עמוד השחר, לא אחרי עמוד השחר. בשבת יש עוד בעיה, כמדן אסור לאדם לטעום ביום שבת שום דבר לפני הקידוש, בחור לא שייך קידוש, בשבת יש קידוש ואסור לאדם לטעום שום דבר בלי קידוש. אם כן, איך האיש הזה יטעום לפני השחרית? אפילו נאמר שעדיין לא עלה עמוד השחר, הוא חייב בחור לא שייך קידוש, בשבת יש קידוש ואסור לאדם לטעום שום דבר בלי קידוש. אם כן, איך האיש הזה יטעום לפני השחרית? אפילו נאמר שעדיין לא עלה עמוד השחר, הוא חייב לעשות קידוש. אבל פרשו רבותינו, לא שייך קידוש אלא במקום סעודה, אין קידוש אלא במקום סעודה, מכיוון שאסור לו לסעוד באותה שעה, לא שייך באותה שעה קידוש. לכן לא נתחייר בקידוש בכלל. מתי מתחייב אדם בקידוש? אחרי שתפלל שחרית, שאז מותר לו לאכול, מותר לאכול כזית פת, אז מותר לו באותה שעה מתחייב בקידוש. לפני שחרית, הרי פת אסור לאכול. אם כן לכם שזה עדיין לא חל עליו תורת קידוש. ממילא רשאי לשתות, לשתות למשל תה, לשתות קפה, זה מותר. אבל אם כבר תפלל שחרית, אפילו לשתות תה או קפה, צריך קודם שיקדש. אסור לטעום שום דבר לפני הקידוש. אמנם גם בזה יש מחלוקת. יש אומרים שגם לפני התפילה צריך שלא לשתות, אבל הלכה, כמו שאמרנו, הלכה כדברי הפוסקים על ראייה, הטור ועוד כמה פוסקים, שאומרים ככה. בכלל, הכרה דדינה, יש מחלוקת מתי מתחייבים במצוות קידוש. האם אחרי שחרית או אחרי מוסף. בספר עקרי הדת לבדן עיר טירני אומר שעל פי הקבלה מביא בשם רבי משה זקות מתלמידיו של רבינו הארי שלא מתחייבים בקידוש אלא אחרי מוסף, לא אחרי שחרית. וכן דעת המקובלים לפי מה שאומר רבי משה זקות, חובת קידוש חלה רק אחרי מוסף. דווקא מנה אם רוצה לשתות תה בין שחרית למוסף, רשאי. זה לא סעודה ולא שום דבר, מה שתות תה. או למשל אוכל חתיכת עוגה, עדיין לא חז זמן קידוש, לפי המקובלים מותר. לא מצאנו בזה דבר ברור בפוסקים, אם החובה היא אחרי שחרית או אחרי מוסף. אילו היה דבר ברור, טוב, צריכים לחוש את דברי הפוסקים, אבל כיוון שאין בזה דבר ברור, ואפשר לומר באמת שלא חל חובת קידוש אלא רחם מכן, אף כמה נעים רוצה לשתות כוס תה או כוס קפה, רשאי, או לאכול חתיכת עוגה, פחות מקבצה, מותר. נגיד למה שהיה אצלי איזה חזן אחד, שיש לנו בצערנו הרב מחסור בחזנים, והוא קורא בתורה בבית כנסת אחת, גומר את זה מפה, הולך לקבל כנסת אחרת, קורא שלושה ארבעה מניינים, ויצא מאוהל לאב ויבוא לאוהל רחל, אז ממקום למקום הולך. אומר, טוב, בלי אכילה, בלי שתייה, מסכן, אין לו כוח. רוצה לכל הפחות, אחרי שקרה פעם אחת בתורה, או פעם או פעמיים, לפני שיקרא את השלישית והרביעית, יוכל מה שהוא, לוקח אותו בכיס, חתיכת עוגה, יש ברוך השם עירוב, הוא סומך על העירוב. או שהולך אותו ילד קטן, שפחות בן מצווה, סומך על העירוב. וכי הוא רוצה לטעום מה שהוא, אבל אין לו יין, מה, יקחמו גם כן כוס יין, מה יכול לעשות? אז הוא רוצה לאכול מה שהוא, כדי שיהיה לו כוח מסכן לקרוא בתורה. אמר, זה לא רשאי, אפילו בלי קידוש. תסמוך הדעת המקובלים שמתירים ואומרים לא חלה חובת קידוש אלא רק לאחר תפילת מוסף. כמובן אני מתיר את זה רק בשעת הדחק. בהסתרפות שמחתי עוד שיש לנו עוד ספק, כמו שיש ספק ספקה. מה עוד ספק? מחלוקת היא בין הרמב״ם והרעבד, האם בבוקר גם כן עשו לטעום לפני הקדוש או רק בלילה. הרמב״ם כותב, כשם שעשו לטעום לפני הקדוש אפילו מים לפני שאדם יקדש בלילה, כך אותו דבר לפני הקדוש של בוקר. כי באמת קדוש של לילה זה דאורייתא, זכור את יום השבת לקדשו, פרשו רבותינו בפסחים כובר, זכרו לו בדברים מנאמרים על היין, זה בכניסתו. אין לי אלא בכניסתו. מניין אפילו ביום, שם הזכור את יום, את לרבות שגם היום. וכתבו כל הפוסקים שזה אסמכתא בעלמא. הקדוש של בוקר זה רק מדרבנן, זה לא מדאורייתא. קדוש של הלילה זה דאורייתא. בשעת כניסתו, כמו אדם שמקבל פני המלך, שבת מלכתא. נכנס המלך, אז מקבל את פניו, מקבל את פניו, מכבד אותו, ברוך הבא אדוני, תשב, עושה לו כבוד. אבל באמצע, אבל עוד פעם, ברוך הבא, אולי כתמר באתי, מה אתה אומר עוד פעם, ברוך הבא? מה אתה עוזר לי עוד פעם? אז ככה גם כן, צריך לזכור בכניסתו, זה בכניסת השבת. אמרים, בואי קלה שבת מלכתה. בבוקר לא צריך עוד פעם להגיד לו. לכן, זה מדרבנן. לכל הדעות, קידוש היום בבוקר, זה מדרבנן. עכשיו, לדעתו של הרמב״ם, אפילו שבאמת זה רק דרבנן, כל זה תקון רבנן, כעין דאורייתא תקון. נתנו לו כל אותו הכוח של קדוש הלילה. כשם שאסור לפני קדוש הלילה לטעום איזה דבר, כך גם כן אסור לטעום שום דבר לפני קדוש של היום. זה דעתו של הרמב״ם. הרעבד השיג עליו. אמר לו, מנין לך הדבר הזה? זה אמרו חכמים, בלילה שזה דאורייתא, החמירו. בבוקר שזה כולו רק מדרבנן, מנין לך שאסור לטעום? אני אומר שמותר לטעום. הרן הסכים לדעתו של הרעבד, רבי ניסים הסכים לדעתו של הרעבד, גם המאירי הסכים לדעתו של הרעבד. בתשובת הרשב"א מביא דברי בעל המאור, הרשב"א מביא דעת מזרחי הלוי בעל המאור בתשובה, שכתב בפירוש שמותר, שאין לדמות קדוש של יום וקדוש של לילה. כך כתב גם באורחות חיים להתיר. יש לנו כמה פוסקים שסוברים להתיר, הרמב"ם לא יחידי. יש פוסקים שאומרים כמו הרמב״ם, כך דעת בנו אבי העזרי, והטור גם כן, הראש, הטור, כן, יש בזה מחלוקת. סוף סוף לא יצא דבר מזה מחלוקת. כיוון שזה מחלוקת, מרן פסק את דעת הרמב״ם, שאסור לטעום שום דבר לפני הקידוש. כן, עכשיו פה בנדון שלנו, יש לנו ספק ספקה, שבין שחרית למוסף עדיין לא חל חובת קידוש, אז לכל הדעות מותר לאכול ולשתות. אם אתם רוצים לומר, לא, חל חובת קידוש תקף אחרי שחרית, מפני שמותר לאכול כזית פת, לא אסור רק יותר מקבצה. אבל שמהלכה שבבוקר אין הדין הזה שאסור לטעום, כי כיוון שיש לנו ספק ספקה, בכל ספק ספקה, אפילו בדאורייתא, אז זה נהיה לכולה. כל שכן שכל הדעות שאומרים מה שאסור לאכול, זה רק מדרבנן. אם כן, לכן יש לך ספק ספקה בדרבנן, בוודאי שהולכים להקל. על זה שמחתי, אבל לא כל כך סומכים על ספק ספקה להקל, לא שיהיה קצת צורך בדבר. כמו המעשה הזה, שהאיש הזה שהוא חזן, אז כן הוא צריך גם כן כוחות, ולכן נתנו לו. אבל כל אחד יבוא למשל, יש לפעמים חתן או אבי הבן, וזורקים סוכריות. ואחד לוקח וברך שהקוניה בדברו, בשעת קריאת התורה. ורק אמרת מברך. תחכה, שעשה קידוש, תחכה תאכל. זה כל כך חיוני שאוכל סוכריות? שלא אוכל סוכריות, מה יש? תחכה מעט עד הקידוש. זה לא אותנו. בילדים קטנים אפשר להעלים עין. בלב אחי, בילדים קטנים כתבו כמה פסקים שמותר לתת להם אוכל, אפילו לאכול ממש לפני התפילה, בפרט ביום שבת, שהתפילה ארוכה מאוד, וצריך לענות אותו עד שעה 10:30 עד שיוצאים מבית כנסת. זה ילד קטן, מסכן. אפילו בכיפור, אם הוא פחות מבן 9, נותנים לו לאכול ולשתות כרגיל, אסור לענות אותו אפילו בשעות. הוא רגיל בבוקר כל יום לאכול משהו, עוגה או משהו, בבוקר בשעה 7, אז גם יום שבת, תן לו בשעה, לפני שילך לבית כנסת, תן לו שיוכל איזה דבר, אחר כך ילך. מה צריך לחכות? מה יום כיפור? לחכה עד 10:30, וגם העולה ברוך הוא יהיה, וגם העולה, וגם העולה, וזה מסכן, תפס את הבטן שלו, מה, בשביל מה זה? זה ילד מותר, אין הדבר הזה, זה מותר שאמרו חכמים, שאסור למספה להוא בידיים דבר של אסור, זה רק כשהוא בעצמו אסור. אבל דבר של היתר, אלא שהשעה אוסרת אותו, כמו פה לפני התפילה, הוא נותן לו דבר שהוא כשר, ברוך השם, נותן לו דבר של אסור.
רק השעד שעדיין לפני התפילה אוסרת אותו בילדים קטנים ועשרו חכמים. כך כותב הגאון בזלמן בשולחן ערוך שלו, וכך כותבים כלהקת אחרונים, יש אמרי יושר, יש אבני נזר, יש כל כך הספרים שמתירים לילד קטן לפני שיתפלל שחרית, בשבת למשל, כמו שאנשי התפילה ארוכה, אז מותר לתת לו לאכול ולשתות. ישתה כוס חלב, ישתה לקחת חת עוגה, זה אין דבר. אבל לאיש גדול, מה שאנחנו אומרים, במצוות למעלה, זה שהוא כבר חיה במצוות, אז לא יוכל, לפני כן לא יוכל, אבל מותר לו לשתות, אמרתי, ישתה תה, ישתה קפה, ממש עדיין לא אחר חובת קדוש. בין שחנית למוסף, תלוי, אם יש צורך קצת, יש לו כבר ספק ספקה, שמי אחד חובת קדוש, שמי לא אחד חובת קדוש, ספק שני, שמי מותר לטעום לפני קדוש של היום, שמי אסור לטעום, כן יש לך ספק ספקה, מתירים, אבל אחרי מוסף, אסור לטעום שום דבר, כפסק מרן שקבלנו הוראותיו, שפסק את דעת הרמב״ם, אסור לטעום שום דבר, בלי שעשה את הקדוש. לכן, אלה שהולכים למשל, אלה שהולכים למשל בביתו של חתן או בביתו של אבי הבן, בין שהולכים לבית, בין שעושים לפעמים בחצר של בית כנסת, יש להם איזה אולם של בית כנסת, מביאים להם שם אכילה ושתייה וכל מיני דברים, אם הוא מקדש במקום סעודה, אפשר לאכול ולשתות. מה זה קדוש במקום סעודה? הוא אפילו שהוא בעצמו לא מקדש. החזן נגיד למשל עושה את הקידוש, הוא מכוון עליו לעשות את החובה, אפילו לא טעם, יצא, זו חובה לטעום מהקידוש, זה רק המון מצווה שטעמים מהקידוש, כן? והוא שמע את הקידוש, מכוון לצאת את החובתו, והוא רוצה לאכול למשל עוגה כזית, זה קידוש במקום סעודה, כשאוכל עוגה כזית, זה סעודה, זה כשמו קידוש במקום סעודה, אין דבר, רשאי לטעום, אבל אני מוכר רק פירות, אין שם עוגות למשל מספיק, ואוכל רק פירות, או יש בו אין לו חשק לאכול את העוגות, לוקח פרי תפוח או מה, זה אסור. למה? צריך קידוש במקום סעודה, וזה לא סעודה. בכל מילה הקידוש הוא לא קידוש. הקידוש פותר את אלה שהם סועדים שם. סועדים נקרא שאוכל מיני דגן, חמשת מיני דגן, אין צורך לומר אם זה עשה סעודה ממש בפת, אלא אפילו עוגה, לכל הפחות שאוכל כזית עוגה. אבל אם אוכל פירות או שותה מיץ, כל זה אסור. מפני שזה לא סעודה. כמו שהוא אוכל ושותה לפני הסעודה. עובר על דברי חכמים שאמרו שאסור לטעום שום דבר בלי הקדוש. כי הקדוש הזה לא קדוש בשבילו. אין קדוש של המקום סעודה. לכן יזהרו לא לטעום. לכן אדם שיש לו שמחה יביא עוגות בשפע, כדי שכל אחד ואחד יאכל כזית, ישתו אחר כך מיץ, נותן להם מיץ, נותן להם אשר לשתות, אז זה אין דבר. רשעים, מאחר שטעמו שם כזית עוגה. זה כל אדם מן השמיים מזהר בזה. ואף על פי כן, אין למחות באותם שאוכלים ושותים פירות ודברים כאלה ומיצים, בלי פת, בלי עוגה, אין למחות באדם. שיש להם על מה שיסמוך. כי יש בספר מחם לועז, חברתו הגאון רבי יעקב קולי, נכדו של בעל משל המלך, רבי יהודה רוזניס, בן ביתו היה, והיה גאון, וכתב בספרו מעם לועז, אם יש אחד שהוא עושה קדוש וסועד שמה, כדי שאוכל כזית עוגה, כלומר, זה המקדש, החזן הזה שעושה את הקדוש, או שותה רביעית יין, שזה נקרא שמה סעודה, שותה רביעית כולה, אז זה נקרא שמה סעודה. גם כסועד את הלב, הגמרא אומרת היין גם סועד וגם משמח, הלחם סועד ולא משמח, יין ישמח לבב אנוש ולחם לבב אנוש יסעד. אז הגמרא בברכות למדי אומרת היין יש בו שתי הסגולות, גם סועד וגם משמח. לכן אם שאתה רביעית יין, כתבו הגאונים כשבו קדוש במקום סעודה, אלא שיש מחלוקת בדעת הגאונים. יש אומרים לא כשבו קדוש במקום סעודה שותה רביעית יין, אלא שאחר ששתה את כוס הקדוש מביאים לו רביעית יין אחר, זה קדוש וזה סעודה, לוקח עוד רביעית יין. אבל אם לוקח שותה כוס של הקדוש, זה לא נקרא שמו קדוש במקום סעודה. כך יש מפרשים בדעת הגאונים. ויש חולקים עליהם, אומרים לא, אפילו שתה את הכוס של הקדוש עצמו והיה בו רביעית, כיצד בחפץ סעודה, אפילו לא אחר עוגה, אפילו לא אחר שום דבר. כך יש מחלוקת בדבר, כן, הדבר לא יוצא מדי מחלוקת. הלכה כדעת המקילים. גם כן בטעם ספק ספקה. שמא אין אסור לטעום לפני הקידוש ביום, רק בלילה. היא תמסה למד, יש אסור לטעום, שמא שתיית רביעית חשובה גם כן סעודה. כן, מספיק אם למשל המקדש אין לו כוח לאכול כזית עוגות וכיוצא, רוצה להסתפק במשהו שותה רביעית יין, ואחר כך עושה לטעום איזה דבר אחר גם כן, פרי או משהו, רשאי. למה? סוכן הדעת, על אותו פירוש בדעת הגאונים, שכל ששותה רביעית יין מכוס הקידוש, גם כן יצא לחובתו. לכן הם לפעמים עושים ברית מילה בבית הכנסת, או סמוך לבית הכנסת, והם מביאים כוס של של הברכה של המילה, אשר קדיש ידיד בבטן, שתה, יטעם מהכוס או לא יטעם מהכוס, זו בעיה גם כן. אם יטעם טיפה, זה רק שמו בלי סעודה, שלא במקום סעודה. כן, אפילו שיחשוב ואני מקווה בבורא פרי הגפן שלי לשם קדוש, לא מועיל, אלא אם כן שתה רביעית, אז חייב לשתות רביעית. כך צריך לעשות כדי שלא יהיה קדוש בלי סעודה. בכלל, יש בזה מנהגים שונים בנוגע לעניין הטעימה של כוס שברית מילה. כשאומרים אשר קדיש ידיד מבטן, אחר כך חותם ברוך אתה השם, קורא את הברית. אחר כך ממשיכים אלוקינו קיים את זה לאביו ולאמו. אנחנו נוהגים כמעט כל הספרדים, כל חכמי הספרד, כל מה ששמענו שומעם, בכל הדורות שטועמים מעט, אחרי שאומרים ברוך אתה השם קורא את הברית, טועמים מעט, שנגמר הברכה, פורא פרי הגפן, אשר קדיש ידיד מבטן, עד קורא את הברית, תקר טועם. ואחר כך אומר, אלוקינו, קיים את זה לאביו ולאמו, מתפלל בקשר חמים. אבל יש בספר בעל העטור, הביא מחלוקת בזה. בעל העטור סובר, מאחר שהבקשת רחמים היא נלדית לברכה הזו של קדיש ידיד מבטן, לאו יפסק, בקשת רחמים לאו יפסק. אחר כך אומר, אבל יש סידורים, הוא בעצמו מסיים, אבל יש סידורים שכתבו, שיטעם לפני אלוקינו קיים את זה לבי עמו, ושום הפסק. אז הוא בעצמו מביא מחלוקת. דעת רבי יעקב בעל התורים, הביא את המחלוקת הזאת, ביורד העסימן השמחה, אבל באור החיים סימן קפז, כתב בפשיטות כמו דעת בעל העטור הראשונה, דענו לה ויפסק. לכן יש עד עכשיו נוהגים, יש תמידי חכמים נוהגים, אפילו שמסיים קוראת הברית, ממשיך, אלוקינו, ואמו, ויקרא שמו בישראל, ישמח האב יוסף על הסף, כל זה גומרים, מפני שסוברים בבקשת רחמים לה והפסק. אבל רוב רובם של תמידי חכמים שראינו, ושמענו שומעם, חושים לסברה שאומרים שזה הפסק. מה יש לך מיות טוב, אתה קרא רע. גומר קוראת הברית, תטעם טיפה, מה יכול להיות? אז טועם טיפה, ואחר כך עומד, קיים את זה ואמו. ואחר כך ישתה רביעית, אחר כך חודש רביעית, אני מדבר על שבת, כדי שאוכל לקיים קדוש במקום סעודה, שאם לא כן הטעמה שלו, הייתה שלא כדין, שלא כהלכה. הגאון בעקיבא איגר, כשהיה בפוזנן, קבל לרב בפוזנן, ראה שהמנהג שם שטועמים אחרי שגומרים בקשת רחמים, שינה את המנהג, והוא בעצמו הנהיג, שישתו תקף אחרי קוראת הברית. הגאון אחד רבי פנחס, רחמים דיסיגורה. אחד מרבני אזמיר לפני יותר מאה שנה, 150 שנה. זה הספר אותי לעולם, היו קוראים אותו הרב הפרדס, הרב החסיד הפרדס, פרדס ראשי תיבות, פנחס רחמים די סיגורה. זה היה רב מקובל וידוע מאוד בחסידותו, בצדקתו, ביושרו. ספר ענק אותי לעולם. רבי חיים פלאשי תמיד מדבר בשבחו, הרב החסיד, הרב הגאון החסיד. והוא כותב על העניין הזה גם כן, יש לו מערכה גדולה, והוא אומר שזה נקה שמו הפסק. אם מפסיק בבקשת רחמים, הזה הפסק. אם אפשר, להיות טוב, תקרא רע, תקף אחרי קוראת הברית, תטעם. מה יש לך? למה לחכות עד הסוף? כן, זה מה שאומר הרב. וגם כן, יש ספר פתח הדביר, בסימן לצדיק חטא, שם הוא העריך לגבי הבדלה במוצאי שבת. יש כאלה שתקף אחרי ההבדלה אומרים פסוקים של רחמים, יהי רצון שבוע הזה יתחדש לנו לששון ושמחה לשעה ונחמה, כן, יש איזה נוסח בסידור רב עמרם גאון, כתוב זה הנוסח, משמע מדברי רב עמרם גאון שבקשת רחמים לה והפסק בין ברכה לטעימה, כך משמע מדבריו. אבל הוא מביא שיש הרבה פסקים שחורקים על זה ואומרים שאסור לאומרם אלא אחרי טעימה. כותב פתח הדביר, אומר המנהג פשוט שלא מחכה, לא אומרים את הפסוקים האלה בקשת רחמים, רק אחרי שיתעם את כושר ההבדלה. כן, אחרי שיש לנו כמה פסקים שמפקפקים בדבר, ושאמרתי אין בזה שום הפסד, אם יתעם טיפה אחת יעין, מה יכול להיות? לכן עדיף שיתעם את היעין ואחר כך ימשיך קיים את זה להביא מלמוע. כך ראינו גם כן כל גדולי הדורות שראינו לפנינו, רבי עזרעתי עליו השלום, רבי אברהם ענטבי, רבי אליהו לופס, רבי יעקב עדס, כל הגדולים האלה שהיו גדולי פורת יוסף, כולם היו טועמים לפני ברכת קיים את ילד הזה. לכן עדיף שיעשה ככה כדי שלא ייכנס לספקות. ואחר כך, אחרי שיגמור את הבקשת רחמים, יכול לומר גם כן, אשתי גם כרביעית, כדי שיהיה ביום שבת, כדי שיהיה קדוש וקם סעודה. לא שמעתי טוב, מה אמרת?
אישה שלא מתפללת תפילת שחרית בשבת.
כן, אז מה השאלה? אם מותר לה לטעום, רוצה לשתות תה או קפה? לאכול, שלא תאכל. אבל לשתות תה או קפה, אפשר לה, כמוה כמו איש. אבל ילמדו אותה שתגיד איזה פסוקים, תגיד איזה ברכה, ברכה לא פחות ברכות השחר, אז תצא בזה איזה חובת תפילה לדעת הרבה פוסקים. אז אם היא לא יודעת להתפלל, לא יודעת למה שמונה עשרה, לפחות ילמדו אותה ברכת התורה. תדע ברכת התורה, אלוקי נשמע, קטע אחד, ועל ידי כך נראה כמו שהיא התפללה. אז אחרי לפני התפילה, מותר לה לטעום תה וקפה. ילמדו אותה שתעשה כך. אבל אם היא לא מתפללת לגמרי לגמרי, אז זה חל עליה חובת קידוש. אם יקו בחו, וכי תאמר שהיא פתורה מהקדוש כל יום שהיא לא מתפללת, מי שאוכל שום ורחו נדף יאכל עוד שום שהיא עוד פעם רחו נדף, מספיק לה שלא מתפללת. מה, זה פתורה מקדוש? לא פתורה. לכן עדיף שלמדו אותה שתגיד את זה, יכול לפחות את הדברים. ברוך השם, היום זה כבר שאלה שלך, זה נחלת ההיסטוריה העבר. היום כולם לומדות בבית ספר. איזה אישה לא יודעת להתפלל? כולם יודעות. רק אלה עתיקי יומין, מסכנות אלה, בת 90 שנה, בת 80 שנה, מהדורות של ששת ימי בראשית. לא שמעתי טוב, עוד פעם, מה אומר? כן, עוד פעם עושה קידוש ופוטב את בני ביתו. ופני שכל ישראל ערבים זה לזה, והוא אחראי להוציא גם את בני ביתו ידי חובת קידוש, זו מצווה. הוא שותה, לא עושה שתם יין שבחת הנהנים, לכן חוזר ומקדש, נו.
שכח רצה בסעודה הזאת בבית. האם בסעודה הראשונה?
לא, צריך לחזור. צריך לחזור, אין פותר אותם בפרעו. צריך לחזור.
שהכל נהיה בדברו, מי שלא טעם יין הקידוש.
מי שלא, כן. אז אנשים שנמצאים, כמו שאמרתי, וסועדים את לבם בכזית עוגה, אלה שאוכלים בית חתן או בית אבי הבן, או שעושים את זה בעזרה של בית כנסת, ועושים שם את הקידוש, ושומעים את הקידוש, וטועמים כזית עוגה. אחר כך כשיקחו לשתות כוס מיץ, צריך לברך עליו שהקוניה בדברו. למה? מפני שהוא לא טעם מהיין, ולא לקשמו יין פותר כל מיני משקין, אלא כשטעם ממנו. זאת אומרת, נגיד למשל אני קידשתי, גמרתי את הכוס של הקידוש, נשאר מעט יין, או שמזגנו עוד עליו יין, וחלקנו. כל אלה שטעמו מהיין, הם בבחינת יין פותר כל מיני משקין. כשישתו כוס מיץ, לא צריך לברך עליו. אבל יין הוא אבי המשקין. כמו שהפת המוציא לחם מן הארץ פותר תבשילים, פותר כל מיני מאכלים, כך יין פותר כל מיני משקין. באמת דברים אמורים שטעמו ממנו, אבל אם לא הגיע אליהם, לא טעמו, לא חייבים לטעום. אבל כשישתו כוס מיץ צריכים לברך עליו שהכל נהיה בדברו. כך כתב הגאון מהר"ן בן חביב בספרו קול גדול, וכך יש ספר גם כן תשולת שי ורבי הרב משתה ברורה וברורה לך ועוד כמה אחרונים שכך כתבו. זה הערכה למעשה. הזמן כבר הגיע, אנחנו מה קשה אומר מוזקות ישראל.